המטרה, אם אפשר לקרוא לזה כך, של המדיטציה, של מדיטציה הבודהיסטית, של המדיטציה שאנחנו מתרגלים כאן, היא לא להירגע. לא, זה אולי, אולי ניסוח קצת עקום. זה לא שהמטרה היא לא להירגע. אבל בו בזמן להירגע זאת לא המטרה. המטרה של מדיטציה בודהיסטית הוא לפתח ולטפח תובנה. דרך ראייה, דרך הסתכלות, דרך הבנה עמוקה של אני, של מי אני, של האחר, של של כל מה שמסביב לי. לפתח ולטפח דרך הבנה, דרך ראייה, דרך תפיסה של הדברים, מאוד מאוד טרנספורמטיבית. כזאת היא שמשחררת, לפתח תובנה שמשחררת. משחררת ממה? משחררת מההרגל הכפייתי להיאחז. לתפוס את הדברים ולהתעקש שהאופן שבו הדברים נתפסים על ידי ככה הם. והסיבה שאנחנו רוצים לפתח ולטפח תובנה שמשחררת מההרגל הכפייתי להאחז היא שהאחזות היא קרקע, המצע שעליו גדלה האי נחת. האי נחת, חוסר הסיפוק, חוסר השביעות רצון והסבל. דוקה בשפה הפאלי, שפה שבה דיבר הבודה, או ניב מאוד קרוב לניב שבו הוא דיבר. יש פה במה שאמרתי עכשיו כמה וכמה מושגים שמבקשים הרבה ליבון, וגם במהלך הימים שלנו ביחד, ובמהלך הצעידה בדרך הזאת, אנחנו נעמיק יותר ויותר בהבנה שלהם. מה זה תובנה? מה זה יחזות? מה זה דוקה? אי נחת? ובראש ובראשונה עכשיו חשוב לי לשוב ולהדגיש, זה לא שהמטרה היא להירגע. בו בזמן, הדרך לפיתוח וטיפוח תובנה עוברת ברוב הגדול, הכמעט מוחלט של המקרים, דרך איזשהו מקום של בהירות תודעתית שסנדיה הזכירה אתמול, של צלילות הדעת. כאשר הדעת אחורה, כאשר התודעה מאוד תזזיתית, פועלת ומלאת תכנים מעצמה וממלאת עוד ועוד תכנים, מתוך תגובתיות אוטומטית שהיא כמו מתוכנתת אליה, מאוד מאוד קשה להישיר מבט ולראות עמוק פנימה, לפתח insight, תשמעו את המילה באנגלית, insight, תובנה, ובו זמן יש בה ראייה פנימה, וקשה, קשה לראות, קשה להסתכל ולראות פנימה, כשמה שקורה בפנים חלק מכם אולי מכירים, פעם כמעט כל משרד שמכבד את עצמו היו על השולחנות מין כאלה אקווריומים קטנים, עיר שלג מכירים? מין כזה, צורה כזאתי, עם מים בפנים, ובפנים יש הרבה פעמים ניו יורק או פריז, בניינים, וכשעושים ככה, יש מלא מלא פתיתים כאלה, ואי אפשר לראות בעצם את מה שיש שם, שלא לדבר על לראות בעד. אבל כשחוזרים ומניחים את זה, ומפסיקים לנער, לאט לאט מעצמם, בלי שאנחנו עושים שום דבר, הפתיתים שוקעים. ואז אפשר לראות. זה בעצם, מנסה לתת המילים שאני אומר עכשיו, את הקונטקסט של מה שאנחנו, במרכאות כפולות ומכופלות, עושים כאן. וזה כבר קורה. עצם זה שבאתם לפה, שבחרתם לפרוש מהפעילות היומיומית, שוודאי כל אחד מאיתנו היה עסוק בה היום, בעבודה, בלימודים, עם חברים, עם משפחה, בקניות, בלבשל, כל שלל הדברים, ובאנו לכאן. הטלפונים שמסרנו, השתיקה, ההישענות אל לוח הזמנים, כל אלה ועוד הרבה דברים עדינים ביחד נרקמים כדי לתת את התמיכה הזאת לאותה עיר של, קודם כל להניח את זה, להפסיק בפעולת הבחישה שקורית כמו מעצמה. ועדיין, זה לא אומר ש... וואו, איזה שקט. אפילו כשהמואזין לא שר לנו בקולי קולות, כפי שהוא עוד מעט ישיר. ככה זה. וזה טבעי. ובתוך כך לתת אמון בתהליך שקורה. באיזשהו אופן אנחנו כמו מתמסרים בעיקר, נותנים אמון למה שמתרחש ומה שמתהווה בחוץ ובתוכנו. ולכאן, בהנחיות המדיטציה שאני מדבר עליהם עכשיו, אנחנו מתכוונים לתת תוספת קטנה ומשמעותית שעוזרת לתודעה יותר ויותר להיאסף, או פחות ופחות לבחוש, או לנער. הבודה המשיל את התודעה היומיומית, תודעה באופן ההתנהלות הרגילה שלה, לקוף בג'ונגל. קופצת מענף לענף, מענף לענף, מענף לענף. הרן מדבר על המואזין, ופתאום עולות בנו מחשבות על מואזין ועל חוויות שהיו לנו בכל מיני מקומות, ומה אנחנו חושבים, ואולי סופים, או אולי עלי זה, או לא, כל מיני כאלה. פתאום הוא התחיל לדבר על נתניהו, התחיל לחשוב על כל מיני דברים שקשורים לשם. הוא לא אומר אף מילה כמה שניות, ועולה תחושה, נו. ככה זה, זה לא בסדר. ההמשלה שלה לקוף הוא לא מתוך איזשהו מקום שמגנה את הקוף. ממש לא. בו בזמן, כאשר אנחנו רוצים לתמוך ולטפח איזושהי איכות שמאפשרת ליותר בהירות תודעתית, יותר צלילות בדעת, מסייע בנו ההתכוונות פחות לנהות אחרי האובייקטים השונים שעולים בתודעה. וזה קורה ממש עכשיו. קחו כדוגמה, אתם יושבים ומתכוונים, אני מקווה, להקשיב לי. מטבע הדברים, אתם לא חווים רק שמיעה של צלילי הקול שלי והרעיונות, המשמעות של המילים שעולה בהם. עולות בכם כל מיני תגובות, בין אם לדברים שאמרתי, התחברות, התנגדות, שימום, עניין, אסוציאציות כאלה ואחרות. וגם עולים בכם כל מיני דברים שעולים אולי מתחושות, תחושות הגוף פתאום מושכות את תשומת הלב למקום כזה או אחר. הפציעה שלי, אוי, איך, כל מיני שכאלה. אבל ההתכוונות, ההיזכרות בהתכוונות להקשיב, גורמת לזה שכל פעם נותנים לזה להיות כזה במסך האחורי לדברים שמשכו את תשומת הלב, ותשומת הלב חוזרת אל האובייקט שנקרא לו כרגע הקשבה. נכון? באופן דומה, סוג של טריק שאנחנו עושים בתוך התהליך המדיטטיבי, זה אנחנו מתכוונים להניח את תשומת הלב ולהתעניין באובייקט אחד. רק ברגע שבו אנחנו מתכוונים לשים לב למשהו אחד מסוים, נוצרת משמעות למה שאנחנו נקרא לו אחרת הסחת הדעת. בדיוק כמו שעכשיו כשאתם מתכוונים להקשיב לי, ואתם שמים לב, ככה ההכרה עובדת, הולכת לשם, עולים מופעים שלמים, ואתם כמו ממקדים אותה, באופן דומה, אנחנו לוקחים כאובייקט את הנשימה. מהרגע שאנחנו נולדים, עד הרגע שאנחנו נושמים את נשימתנו האחרונה. כל רגע ורגע שנניח מבט ברגע הזה, נגלה בו נשימה. הנשימה תמיד כאן. אנחנו נוטים לקחת אותה for granted, למרות שבעצם כל הדבר הזה שאני קורא לו החיים שלי, מונח, מקופל בתוך ותלוי בנשימה הזאת שקורית עכשיו, ממש ממש בזה, שממש עכשיו כשאני מדבר על זה, המילים שלי יכולות להיות כמו אצבע שמצביעה על משהו שכל אחד ואחת מאיתנו בזה הרגע שם לב אליו. שאיפה, נשיפה, ההרגשה של להיות נושם או נושמת, התחושות שעולות בגוף ומתקשרות אל מה שאני קורא לו נשימה. בין אם זה תחושות באזור של הנחיריים והשפה העליונה, תחושות של משב רוח, זרם אוויר, אולי איזושהי איכות של דגדוג, אולי קרירות יחסית כשהאוויר נכנס, חמימות כשהוא יוצא. או שיכול להיות שעבורך התחושות הנשימה ברורות באזור הבטן, התנועתיות של הבטן, איזושהי התרוממות קלה בשאיפה וירידה, צניחה בנשיפה. או התחושות של בית החזה, התנועתיות שמתלוות אל הנשימה, התרחבות בשאיפה, התכנסות בנשיפה. נשימה היא תופעה מאוד מאוד מעניינת. כמו שאמרתי, היא תמיד כאן. היא אף פעם לא עומדת במקום. בכל רגע שבו אני שם לב לנשימה, אני שם לב לתנועתיות, לשינוי. שינוי שגם קצת ממוסס את החומות שברמה המושגית אני נוהג לעשות בין עצמי הבפנים לבין הבחוץ. רגע אחד האוויר הזה שפה הוא מה שאני קורא לו בחוץ, וברגע הבא הוא חלק ממה שאני קורא לו בפנים. ועוד פעם בחוץ. דווקא בגלל היותה של הנשימה נייטרלית בדרך כלל, לא נעימה באופן יוצא דופן, וגם לא נעימה באופן יוצא דופן. והנטייה שלנו כמו לשכוח ממנה, להתעלם ממנה, זאת אחת הסיבות העיקריות, יחד עם העובדה שהיא תמיד נמצאת כאן, שאנחנו בוחרים בה כאובייקט מאוד מאוד מתאים לאסוף את התודעה אליו. ולהתעניין באותו סוג של עניין של תינוק קטן שפוגש את מה שהוא פוגש בפעם הראשונה. לא מתוך הרעיון, לא מתוך המוכר, לא מתוך המושג. דמיינו שמיכה קטנה מונחת ועליה תינוק קטן, בין 4-5 חודשים. ונגיד שזה מונח שם. דמיינו את המפגש. אלה מכם שבעיניים עצומות הנחתי על השמיכה הדמיונית, כאן את המקל של הקערה. דמיינו את המפגש הזה. את היד שנשלחת. נסה לתפוס. להשמיע צליל, לטעום, לנשוך, להרגיש את הקשיות, את הטעם, פוגש את זה עם כל הווייתי, התינוק. תיתנו את זה לי, אני יודע איך יגיד, כן, מקל, מה אתם רוצים שאני אעשה? שאני צלצל? לא, לא, לא צלצלתי, עוד לא הסתיים. הנשימה הזאת שקורית עכשיו, היא לא קרתה מעולם, והיא אף פעם לא תקרה שוב. היא חד פעמית. ועם ההתכוונות הזאת לפגוש אותה עם עניין, עם תודעה יחפה, סקרנית, תודעה של תינוק, וממש כפי שקורה בזמן ההתכוונות להקשיב למישהו שמדבר, באופן טבעי, זה לא שרק הנשימה תהיה שם. כמו שאתם לא רק שומעים עכשיו את צלילי הקול שלי ואת משמעות המילים כפי שהיא עולה בכם. ושוב ושוב אנחנו נוכחים לדעת שהתודעה נעשתה עסוקה, מוקסמת מתוכן כזה או אחר שעלה בה, זיכרון, תוכנית, פרשנות, מחשבה על מה יהיה אחר כך. ושוב ושוב אנחנו שומטים את זה ומביאים עניין, מטפחים את הנוכחות דרך הבאת עניין אל אובייקט המדיטציה שלנו. הנשימה, והנשימה בראש ובראשונה, כהתרחשות סומטית גופנית, כחוויה מוחשית, נורא מעניינת בעברית המילה הזאת, מוחשי. זה ממשי, וזה גם יש בו את החוש, משהו שאפשר לחוש אותו. כמה מילים על תנוחת הישיבה. אנחנו, באופן שבו אנחנו יושבים, אנחנו מתכוונים שבגוף לבטא בתוכו איזושהי איכות של נוכחות, איזושהי איכות של צמיחה, של יושרה. ובו בזמן איכות של נינוחות. עוזר אולי להדגיש את זה, לנסות לתאר את הקצוות. אם ההתכוונות להיות נוכח גורם לנו לשבת מין ישיבה כזאת, שאולי בעברית נמדדת להיות זקוף, כמו זקיף, כמו שומר, זה מין התגייסות מאומצת, זה מתח. דורש, זה מביא איתו איזשהו מתח של שרירים. לפעמים מהניסיון הזה אנחנו רואים, לנשימה אפילו קשה להינשם. אותה נשימה שאנחנו מתכוונים פשוט לשים לב אליה. זה לא שאנחנו אמורים לנשום כך או אחרת, זה לא תרגיל נשימה. מצד שני, כאשר אנחנו מאוד מדגישים, כפי שאנחנו מאוד מורגלים מהבית, את הפשוט לשבת בנוח, בנינוחות, אנחנו מין קורסים כזה. ובדרך כלל, האיכות הזאת היא גם משפיעה על האיכות התודעתית. התודעה, כאשר אנחנו ככה, היא נוטה להיות. אז אנחנו מבקשים באופן שבו אנחנו מניחים את הגוף, וזה לא משנה אם זה על כרית, על כיסא, על ספסל, לשלב בין הדברים הללו. חשוב לי גם לומר כאן, שאנחנו מאוד מאוד מזהים את המדיטציה עם ישיבה מסוכלת רגליים, או אחרת על מזרון, או ישיבה כזאת על, על שרפרף, פחות נפוצה, אבל גם מוכרת. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת היא שאם אנחנו יושבים בסיכול רגליים על הרצפה בלי משענת ונוח לנו באופן יחסי, נוח לנו לשבת ככה, זה ישיבה מצוינת, זה תנוחה שמאוד מאוד עוזרת להיות גם עם איכות של נוכחות וגם רוגע. שוב, אם זה נוח באופן יחסי. וסיבה נוספת היא שהמדיטציה שאנחנו מתרגלים היא מדיטציה שהגיעה מהודו, לפני 2500-2600 שנה, ובהודו, אבל גם היום, ברוב הבתים אין כיסאות, יושבים גם לאכול בישיבה מסוכלת רגליים. לא חייבים, מה שאני מנסה לומר זה שממש לא חייבים לשבת כך. בהחלט אפשר להתנסות, אני גם אסביר קצת יותר על מה עוזר, ובהמשך, בטח מחר בשעות הבוקר, אנחנו גם נעבור ביניכם וניתן אולי תמיכות. בינתיים, תתנסו. תתנסו, תבדקו עם איזושהי איכות משחקית שבודקת מה קורה כשאני יושב כך, מה קורה כשאני יושב אחרת. למשל, אם אתם יושבים ישיבה מסוכלת רגליים ורואים שאתם מוצאים את עצמכם מאוד סטרספול, מאוד מתוחים, מתמודדים אולי כמעט מרגע שהתיישבתם עם המון של כאבים ומנסים ללחוץ את עצמכם, זה מקום של אפשר להרפות, לנסות לראות משהו אחר. מצד שני, אם אתם אומרים, לא, אני באתי, אני רוצה לשבת את זה ככה, ואתם מגלים שאתם בעיקר מנקרים ככה, או לא חשים שום עירנות, לאתגר קצת את עצמנו. אם יושב, מי שיושב בישיבה על כרית, או על מזרון. הדבר הראשון שחשוב לקחת בחשבון הוא להגביה את הישבן יחסית למזרון. אתם שמים לב, הכריות שאנחנו משתמשים הן כריות קשות, לא כמו כריות שהולכים איתן לישון. המטרה היא שהישבן יהיה גבוה יותר מהגובה של הקרסוליים והברכיים. למה? כי כשאנחנו יושבים ככה בישיבה מזרחית רגילה, אם נקרא לה ככה, כל המשקל של הגוף על הישבן. וזה בדרך כלל גורר לחץ בגב. כשאנחנו מגביעים את הישבן, ועוד המלצה זה לשים את הרגליים אחת לפני השנייה, את כפות הרגליים והקרסוליים, או אחד על השני, חצי לוטוס למי שיותר נוח, פחות לשבת במזרחית הרגילה, כי ה-X הזה יוצר לחץ פה. תבדקו אם זה נכון לכם. כשאנחנו יושבים כך, באופן טבעי, הברכיים קצת שוקעות יותר לכיוון האדמה. אנחנו מבקשים בעצם להגיע למקום שבו המשקל של הגוף מונח על בסיס משולש. שני קודקודים זה הברכיים, הקודקוד השלישי זה הישבן. והמשקל בעצם מונח על כל זה לאורך השוקיים, הירכיים והישבן. עכשיו, באופן טבעי הברכיים קצת שוקעות, אבל ממש זה לא קורה לכולם שהן מגיעות עד המזרון. אם הן לא מגיעות עד המזרון וברך אחת נשארת באוויר, אפשר לקחת קרית או של או בגד ולהניח במרווח שנוצר. כך שבעצם הגוף יושב כולו בתוך זה על בסיס שכזה. עוד דבר שמומלץ לראות הוא שכאן, באזור של האגן, יש איזשהו מין משחק כזה עם האגן. אפשר לתת לאגן טיפה להתגלגל קדימה, כך שהוא כמו מצביע לכיוון הרצפה. זה משחק שיכול להיות ממש קטנטן. וכשאנחנו מגלגלים טיפה, אפשר גם לשים פה ידיים, מרגישים כאילו המותניים מתגלגלות מעט, ובאופן טבעי עושה פה איזושהי איכות של פתיחה. אם אנחנו מגלגלים יותר מדי, זה מרגיש. אתם עם עיניים פקוחות, אתם רואים את התנועה שאני עושה, לא עולה לי מילה. אז אפשר בתוך המקום הזה לשחק עם זה, ולמצוא את מקום שמרגיש לי נוח, אצל כל אחד מאיתנו זה אחר. את הידיים אפשר להניח על קדמת הירכיים או על הברכיים, אפשר להכניס, לקחת אותם אחת בתוך השנייה ולהניח מלפני הגוף. יש אנשים שמוצאים שכשלהניח את הידיים מלפנים, הידיים הרבה פעם לאט לאט תוך כדי המדיטציה יורדות למטה, ואז אם הן מגיעות ממש עד ה... לא יודע איך קוראים לאזור הזה, אם הן מגיעות ממש עד למטה ונחות, זה יוצר לפעמים פה מתח, ואז לפעמים אנשים קושרים איזשהו שעל, או אני לפעמים שם לי פה קרית, גם כן, ומניח את הידיים עליו, כך שלידיים יש על מה לנוח. מי שיושב עם תמיכה של קיר או כיסא, תראו את האפשרות לשחק בין המקום של להתאמך לבין המקום של להישען. זה לגמרי בסדר להתאמך. לפעמים זה אפילו נדרש במבנה גוף כזה או אחר או מכל מיני סיבות. ולראות את המקום שבו התמיכה נותנת לנו כאן איזושהי תמיכה. בעיקר בגב התחתון, ובו בזמן שאנחנו לא קורסים, כמו כמו שאנחנו קורסים בקורסה אחורה, לזה אני קורא להישען. מי שיושב על כיסא, כדאי לראות שכפות הרגליים במלואן נוגעות ברצפה. לשבת, לא כדאי לשבת עם רגליים אחת על השנייה משולבות, כמו שאנחנו יושבים הרבה פעם בשיחות, אלא שתי כפות הרגליים מונחות. אם יש צורך, אפשר לשים קרית על הרצפה, אם לא מגיעות ממש, או קרית מתחת לטוסיק, אם אנחנו מאוד גבוהים. וגם לראות את המשחק הזה, את המקום של הנוכחות והנינוחות. בואו נעשה ערניים אל תחושת הנוכחות של הגוף יושב, נוגע בקרקע, תופס מקום במרחב. ובואו נעשה ערניים לכך שתחושת הנוכחות הזאת איננה סטטית. זה לא איזשהו דבר מה מקובע. יש בתוך תחושת הנוכחות של הגוף, כפי שהיא עכשיו, איזושהי איכות של התרחשותיות, תנועתיות, פעימתיות, שאנחנו קוראים לה נשימה, שאיפה נשיפה. המדיטציה, בעיקר המדיטציה בתוך ריטריט, מתאפיינת בכל מיני תופעות, לפעמים כאלה שלא היינו חושבים שנחווה אותם בריטריט, או שמרגישות לנו או לא רצויות, כמו למשל עייפות, עייפות מאוד חזקה, או הרדמות, או תחושות שאני מנמנמת. אנחנו ניגע בזה בהרחבה בהמשך, אולי החל מאחר הצהריים בקבוצות, בקבוצות של מחר, אולי גם כאן. מה שחשוב לי להניח כאן עכשיו, הוא קודם כל שזה מאוד מאוד טבעי שזה קורה בריטריט מדיטציה, וגם לומר שלמרות שהבודה מדבר על זה גם לפני קרוב ל-2600 שנה, תחשבו הודו שלפני 2600 שנה, חברה עם אורח חיים כל כך קצב, כל כך שונה משלנו, בזמן שלנו זה לא פעם אנחנו גם מגיעים לריטריט פשוט נורא עייפים, משבוע מאוד גדוש ומאוד עמוס. אז אם אתם שמים לב עם עצמכם, גם שאתם מרגישים עייפים, וגם מרגיש לכם שאיך להגיד את זה, שיש לכם סיבה טובה להיות עייפים, אז לכו לישון עוד. גם בהפסקות המבורכות שיש כאן, שאפשר לעשות סיאסטה, ולפעמים גם לישון בבוקר, בארוחת בוקר, ואם מרגיש גם מעבר לזה, אולי במקום אחד מהסשנים הלא מונחים, תת לעצמכם עוד מעט זמן. ובהמשך אנחנו יותר ויותר ניכנס אל התופעה הזאת ותופעות אחרות, ונלמד מה אפשר ללמוד מהם ואיך לתרגל איתם. הזמן הקרוב הוא זמן למדיטציה בהליכה, ובסשן הזה אני ארצה לתת מעט הנחיות לגבי הליכה. קודם כל חשוב לומר ולתת את הדעת שמדיטציה וטיפוח של תשומת לב, קשב ומיינדפולנס, וגם מעבר לזה, כפי שלימד אותה גם הבודה, אנחנו לא מתרגלים רק ככה, רק בתנועה הזאת שנורא נורא מזוהה עם המדיטציה, נכון? אנחנו, הרבה פעמים שאנחנו חושבים על מדיטציה, אנחנו חושבים על מישהו יושב כך. הבודה באופן מאוד מובהק, כשהוא לימד מדיטציה, הוא לימד מדיטציה בישיבה, בעמידה, בשכיבה ובהליכה. את האיכות של להיות נוכח או נוכחת, היא לא אקסקלוסיבית רק להיותנו במערה או אולם מדיטציה, אולי עם העיניים עצומות, עם הגוף דומם. האמת היא שלכל תנוחה, לכל אופן שבו אנחנו מתרגלים נוכחות, יש את המשמעויות שלו, יש את נקודות התורפה, ויש גם את נקודות החוזקה שלו. וחלק מאיתנו מאוד מתחברים למדיטציה בהליכה, ומאוד קל להם בתוך כך עם הרעיון והשמחה, שגם להיות בחוץ ולהרגיש את, אנחנו כבר בזמן של עד לפני שבועיים היה פה כפו, להרגיש את השמש והחמימות וקרני האור והפריחה והלבלוב והמרחב, וזה לא סתם, זה לא משהו צדדי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בתוך מה שאנחנו מפתחים ומטפחים כאן. אחרים הרבה פעמים מרגישים שאני לא כל כך מתחבר לתרגול הזה, כי קשה לי להיות ממוקד, הרבה יותר קל לי להיות ממוקד ואסוף ורגוע אולי באולם ובשקט, אבל אני מזכיר, זו לא המטרה להירגע או להיות ממוקד. השימוש שאנחנו עושים באיסוף של תשומת הלב הוא שימוש, הוא משהו שעוזר, אבל בו בזמן מאוד חשוב ההשלמה שישנה בכך שאנחנו מתרגלים גם בתנועה. כבר כשאנחנו נעמדים, המקום הזה של להרגיש את התחושה הזאת, זו תחושה אחרת מאשר להיות יושב. עוד יותר חיבור אולי למקום של לתפוס מקום במרחב, לחוש את המרחב, העיניים פקוחות, אנחנו גם רואים, מאוד מאוד מרגישים, מרחב, חלל, התחושה של התנועתיות שנמצאת בתוכו. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו לנוע, בין אם זה ההרגשה, האיסוף אל הגוף והתחושה של התנועה, ובין אם הוויברציה הזאת של התנועה עם מה שמסביב, המראות המשתנים, הצלילים המשתנים. בו בזמן, גם בהליכה, אנחנו מתכוונים לטפח את האיכות האסופה. ובדיוק באופן דומה, אם הטריק שלנו בישיבה הוא לאסוף את תשומת הלב, האובייקט שבו אנחנו משתמשים, זאת הנשימה, בהליכה האובייקט עבורנו זה כפות הרגליים, התחושות בכפות הרגליים ותחושות התנועתיות בכפות הרגליים. בואו תעמדו. אפשר לעמד לאט לאט גם, לשים לב אל התנועתיות שקורית תוך כדי ההזמנה הזאת. ואפשר בעיניים עצומות או עיניים פקוחות, לא חשוב, רק לראות שגם עם העיניים פקוחות, שאנחנו ממקדים את המבט, מזמנים איזושהי איכות של בהייה, לא עסוקים בלהסתכל לכאן או לשם, חשים את תחושת הנוכחות הגופנית של להיות עומד, להיות עומדת. הבסיס הרבה יותר צר מאשר בישיבה. וגם בתוכו יש תחושות. כאשר אנחנו עומדים או הולכים, בכל רגע ורגע יש תחושות בכפות הרגליים. מי שרוצה או רוצה לחדד את התחושתיות, אפשר לשחק מעט עם המשקל, מימין ולשמאל, ולתת לתשומת הלב כמו לשוט, לגלוש על פני התחושות המשתנות בכף הרגל. אפשר גם לשחק עם המשקל קדימה ואחורה. עם איזושהי איכות סיבובית. איזשהו עוגן. כפות הרגליים, התחושתיות שבהם. תוך תנועתיות מסוימת. אז כאשר אנחנו הולכים, מאוד מאוד מועיל קודם כל לזכור שזהו סשן של תרגול. למרות שאנחנו חופשיים ללכת היכן שאנחנו רוצים, ואנחנו לא מחוץ לסשן הקרוב, אנחנו לא נהיה דווקא מכונסים כולנו ביחד. לראות את זה כסשן של תרגול עוזר הרבה מאוד פעמים לבחור מסלול מסוים. משהו באורך 10 מטרים, 15-20 מטרים, בין שני עצים למשל, או שני מקומות, נקודות שאני מניח את הנעליים שלי, ולשהות בתוך הליכה הלוך חזור בין שתי הנקודות הללו, שכאשר כל פעם כאשר אנחנו מגיעים לקצה המסלול, אנחנו נעמדים לרגע. אולי עוצמים עיניים. מאפשרים לה להיות בתנוחה דוממת. את הנקודות החוזק שלה בלהיאסף. ואז חוזרים והולכים אל הנקודה האחרת. כדאי שקצב ההליכה יהיה מעט יותר איטי מקצב ההליכה הרגיל. הוא לא חייב להיות מאוד 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 איטי, כפי שתראו שחלק מאיתנו יתרגלו, וזה לגמרי בסדר. האיטיות יכולה להגדיל את הרזולוציה, את ההבחנה בניואנסים הקטנים. אבל חשוב גם שלא נרגיש שאנחנו כמו כפויים בכף בתוך ההליכה, שזה לא מרגיש לנו מאולץ מדי. משהו שמרשה להליכה להיות טבעית. יכולים לפקוח את העיניים, אלה בכם שהעיניים שלהם עצומות, כשתשומת הלב מלווה את התנועתיות. אפשר להשתמש במילה שמצביעה, הרמה, הזזה, הורדה, נגיעה. הרמה, הזזה, הורדה, נגיעה. המילה כמו מצביעה לתשומת הלב, על מה להיות מונחת, היכן להיות מונחת. ושוב ושוב, להיווכח במה שבהליכה הוא באופן בלתי נמנע, הוא חלק מהחוויה שלנו, תחושת מרחב, עוד אנשים, תנועתיות, ובדיוק כפי שכשאני מדבר והמילים שלי מעלות תגובות, אז המראות מעלות תגובות. וואו, איזה לאט היא הולכת. הוא הולך מהר מדי. כל מיני דברים שכאלה שעולים. איזה יופי כשעולה עץ, כשעולה מראה של עץ. מקום שמרשה את האיכות הטבעית הבלתי נמנעת של ההכרה. היא פתוחה, ובו בזמן משהו כמו נאסף ומתאגן.